טוב, שבת ויחי. שבוע שעבר חנוכה, לא נפגשנו בלימוד הפרשה. ננסה ככה תוך כדי הלימוד גם להתחבר לפרשת ויגש. בפרשת ויחי זה לא כל כך קשה, זו הפרשה היחידה בכל התורה כולה שמחוברת ממש לפרשה הקודמת. כך פותח רש"י הפרשה, למה פרשה זו סתומה? סתומה זאת אומרת, אין שום הפרש תיבות, אין שום הפרש אותיות, לא שורה חדשה, בין פרשת ויגש לפרשת ויחי. וזה נכון, רק בפרשת ויחי. רש"י עונה מה שעונה, אני רק פותח בזה כי זה מחבר לויגש, נגיע לזה בהמשך. במרכז ראשון, העלייה הראשונה של פרשת ויחי, נהייתו של יעקב אל יוסף, השבעתו, והבקשה והציווי, שכולל שני חלקים, גם לא תעשה וגם עשה. לא תעשה של אל נא תקברני במצרים, ועשה של אונסתני ממצרים וקברתני בקבורתם של אבותיי. אני רוצה להתחיל את הכל בפסוק אחד מתוך הפרשה הזאת, ולברר אותו קצת ביחד, ואז לראות את הפרשה כולה, ואז לחזור אל הפסוק הזה על הרקע של כל הפרשה. בפסוק זין בפרק מלכת, לקראת סוף העלייה הראשונה של הפרשה, אומר יעקב ליוסף כך: ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך. אופ, אם טלפונים יכולים להיבדק עוד פעם, באמת זה נורא, זה מוציא פשוט מהריכוז לגמרי. אז אם אפשר. שוב, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. מה ההקשר של הפסוק הזה? מה עושה הפסוק הזה בדברי יעקב ליוסף? מדוע הוא מופיע כאן לפני מותו של יעקב? למה לא מצא יעקב אף פעם הזדמנות לדבר על זה עם יוסף לפני כן? זה הרי לא איזה מידע מודיעיני. זה שרחל נקברה בדרך יודעים כל הבנים. זה היה בהולדת בנימין. כולם היו, זה מעולם לא תפס שום מקום, וכאן זה מתברר פתאום, ורש"י אומר את הדברים הבאים בדיבור המתחיל, ואקבריה שם. בוא נראה לרגע ביחד את רש"י, דיבור המתחיל, ואקבריה שם. ואקבריה שם, לא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. לא הלכתיה, לא לחברון למערת המכפלה, אלא לא הלכתיה אפילו לבית לחם הצמודה, בדרך אפרתה היא בית לחם, כדי להכניסה לתוך הארץ, לתוך העיר, הארץ. וידעתי שיש בליבך עליי. אבל דע לך, רש"י מאוד מאוד רגיש. ההבנה הפשוטה היא, וידעתי שיש בליבך עליי, אני יודע שאתה סוחב את זה כנראה הרבה מאוד זמן. ואם אנחנו צודקים בהבנה, אז למה לא מצאת עד היום דרך לדבר על זה? אלא מה תגידו? שיש בליבך עליי, למה? כי אני מבקש שתוליך אותי למערת המכפלה, ואני לא הולכתי את אמא למערת המכפלה, חילה על הסגנון. בזה עוסק יוסף? ככה חושב יעקב את יוסף? כלומר, זה הנקודה. ממה נפשך? תמיד למדנו את רשי הזה, והוא כל כך מובנה, הוא כל כך built in בחיינו, כי באמת זה נושא מאוד מאוד רגיש, אבל אני לא מבין לא את השאלה, לא את התשובה, מה קורה פה? מה, אם באמת נכון היה לדבר על זה, אז איפה היית עד עכשיו? זה אגב לא נושא שהיה צריך לדבר עליו בכלל במצרים, זה נושא שהיה צריך לעסוק בו כבר בארץ ישראל. זה בכלל לא קשור לכאן. אבל אני ממשיך לקרוא את רשי, ואני ידעתי שיש בלבך עליי, אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם. שתהיה לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרדן. והיו עוברים שם דרך שם, יצאת רחל או יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים. שנאמר כל ברמה נשמע וגומר. והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך נאום השם וגומר, ושבו בנים לגבולה. דברים נפלאים של רשי. בהבנה הפשוטה שלנו, ואני ידעתי שיש בליבך עליי. אגב, ככה הנוסח אצל כל מי שיש פה חומש לפניו, זה הנוסח המדויק. יש בדפוס אחר, ואני ידעתי שיש בליבך תרעומת עליי. עוד נדבר על זה. אבל הנוסח המדויק ברשו הוא, ללא המילה הזאת, ואני ידעתי שיש בליבך עליי. אלא על פי הדיבור כבר תהיה שם. והשאלות כאן הן פשוטות. אני רוצה לרגע אחד להתמקד בפסוק הזה בלבד, ואחר כך לחזור לפרשה ולחזור בסוף אל הפרשה ואל הפסוק על הרקע של הפרשה כולה. רש"י מציע שהסיבה שקברתי אותה בדרך אפרתה היא מפני שכך אמר הקדוש ברוך הוא על פי הדיבור, נבואה, ושבו בנים לגבולם. זה מדרש. על פניו זה לא פשט. האם ניתן להסביר בדרך פשט למה יעקב לא קבר את רחל שם? לכאורה אין שום בעיה להסביר את זה בפשט. הפשטנים מסבירים את זה בצורה הכי פשוטה בעולם. הרמב"ן למשל אומר, מתה בדרך, בפתע פתאום. ולא יכול היה לקוברה שם, במערת המכפלה. כי איך יעזוב את בנה ואת מקנהו בדרך? רמב"ן. רבי עובדיה ספורנו מציע את ההצעה הבאה. כל כך גברה עליי תרדתי ואבילותי, פירוש מדהים. כל כך גברה עליי תרדתי ואבילותי, שלא עצרה מכוח להוליכה. פירוש אחר. מופלא. לא היה לי את האפשרות בכלל לעשות, אבל אני לא הייתי פה, אני לא חייתי. אם מה שרוצה עכשיו יעקב, כפי שאנחנו מבינים, הוא להתנצל בפני יוסף, אולי זו לא המילה הטובה, אז להעביר את ההשתתפות, את ההבנה, את הכאב, וזה מתעורר דווקא עכשיו כאשר הוא בא לבקש את קבורתו שלו במערה. ורשי הוא זה שמלמד אותנו תמיד שאני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא. למה אתה הולך למדרש על פי פסוק בירמיהו שלא נרמז פה ולא מופיע פה? למה לא להגיד פשט? רשי אפילו מרכאות כפולות מתעקש להגיד שהוא לא מוכן לקבל שום פשט כמו הפשטים שנאמרו. כי את המילים בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, חבוד, חבוד, משה, מצוק, מצוק. כי את המילים בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, רשי מסביר דווקא שהפירוש הוא שהארץ הייתה נוחה מאוד להליכה, ואם תאמר שלא יכולתי מפני הגשמים, יהודה לחשבן, ארץ ישראל, הכל היה בסדר, את הגריד היה, תראו את רשי, והארץ הייתה כקברה, כברת ארץ. ואפשר היה ללכת ממקום למקום, אלא שעל פי הדיבור. כלומר, רש"י לא רק אומר שיש לו מדרש כאן, אלא אומר, אני דוחה כל פשט אחר כפשט. ונחזור לדברי רש"י ולנוסחו של רש"י, שוב אנחנו תמיד שמים לב לזה. אין כאן פתיחה שכתוב בה ורבותינו דרשו. אין כאן וראיתי במדרש אגדה. כך רש"י מבין את פשוטו של מקרא. אז השאלה הראשונה היא באמת, מדוע רש"י בוחר בדרך הזאת? אבל השאלות הקשות מתעוררות מזה. באמת ליוסף נדמה לנו שיש כאן חשד של יעקב ביוסף, שיוסף יתנקם בו, לא יסכים לקבור. על מה הוא מדבר? הוא צריך לשכנע אותו? אני מבין למה הוא משביע אותו. הוא משביע את יוסף לקבור, כי כשהוא יבוא אל פרעה עם שבועה, לפרעה אין מה להגיד. זה מובן לחלוטין. אבל יעלה על דעתנו שהוא צריך לשכנע את יוסף לקבור? כי מה? כי יוסף מה? יתנקם? מה יוסף יחוש? מה? איזה מין תחושה של, של, של... זה מה שבאמת מרגיש יוסף פה? אלה שתי השאלות הבסיסיות, שאליהן אני חושב שכדאי להוסיף תוספת אחת רק, כשרש"י מצטט את הפסוקים בירמיהו, אז הוא מצטט כך, שהקדוש ברוך הוא משיב לרחל, יש שכר לפעולתך, אתם רואים את רש"י, הוא מדייק, יש שכר לפעולתך, וגומר, ושבו בנים לגבולם. על איזו פעולה מדובר פה? יש שכר לפעולתך. הרי אם כך מנתחים חז"ל את סיפור קבורתה של רחל,
יעקב.
אז זה פעולה של יעקב. רחל מתה. ולכן כיוון שהיא מתה, אז אני כבר תהיה בדרך על פי הדיבור. בסדר, כבר שאלתי למה רש"י בחר במדרש. בסדר, שמתי בצד. ומה הוא חושש מדברי יוסף? שמתי בצד, אלה השאלות העקרוניות. אבל עכשיו כשהוא מצטט את הפסוק יש שכר לפעולתך, על איזו פעולה מדבר פה עכשיו? במקומות אחרים דורשים חז"ל שמה הייתה פעולתה של רחל שהיא מסרה סימנים לאחותה, ללאה, אבל זה לא קשור לכאן. כי הרי כאן הוא מדבר רק על היא קברה בדרך, זה לא פעולה שלה. היקברותה של רחל בדרך זו פעולה של יעקב, זו פעולה של הקדוש ברוך הוא שאמר על פי המדרש, אבל הפעולה שלה. הוא אגב לא מזכיר כאן את יש תקווה לאחריתך, אתם שמים לב בציטוט? הוא מזכיר רק את ושבו בנים לגבולה. ו בפשטות ראה שהיה צריך לצטט את החלק השני דווקא של הפסוק בנביא, כי אין פה פעולה של רחל, ואז היה צריך לצטט ויש תקווה לאחר איתך. זה מתאים, זה לא פעולה, יש תקווה, ועד רבה, על ידי שתתפללי התקווה הזאת של אחר איתך, שתתפללי על הבנים שנמצאים בגלות, תתממש. רש"י בחר לא לצטט את יש תקווה לאחר איתך, ובחר לצטט את יש שכר לפעולתך, למרות שאין פה שום פעולה. אנחנו מרגישים אגב שסוג השאלות האלה והדייקנות הזאת ברש"י זה מבית מדרשו של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. איך ללמוד רש"י, איך ללמוד פשט ברש"י. אני משאיר את השאלות פתוחות ובעיקר את השאלות הבסיסיות, בסיסיות. האם מדובר באמת כפי שתמיד התרגלתי להבין בתרעומת של יוסף? ואתם שמתם לב שביקשתי שנראה רגע בחומשים, ואין אצלנו בדפוסים את המילה תרעומת. יש בלבך עליי. למרות שבפשטות המושג יש בלבך עליי, נשמע כמו תרעומת. אומר, ואני יודע שיש. ברור, ברור. הוא אומר, אני יודע שיש בלבחן. אבל לעניות דעתי, כדי להגיע לנושא הזה, כדאי להסתכל עליו בהקשר הכללי. למה מובא כאן לפי דברי רשי כל סיפור קבורת רחל בדרך? לא רק רשי, לפי כל הפרשנים, לפי כולם. למה זה מובא כאן? כי יעקב מבקש מיוסף עכשיו, מה? להיקבר במערת המכפלה. נכון? מה, מה אתה אומר? שאני רואה שאתה לא מסכים. תסביר. אופה, את מה שאתה שואל או אומר עכשיו, אני רוצה לשאול עכשיו ביחד. בוא נחזור רגע לפרשה מתחילתה. הוא אשר דיברנו מהתחלה. נחזור להתחלה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 ומעט שנה. סתם שאלה שנראית לא קשורה בכלל, תזכרו, אנחנו הולכים לעסוק בקבורת רחל וביוסף ויעקב. אבל אנחנו לומדים לרגע את הפסוקים כולם, בסדר? הפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו, הוא פתיחת הפרשה. הבעיות בפסוק הזה הן מרובות, אני לא רוצה לעסוק עכשיו בכל אחד מהפסוקים, הן מרובות מאוד. א', שהוא מיותר לגמרי, כי אני יודע כבר בין כמה יעקב בדיוק מהפרק האחרון, בין כמה הוא כשפרו פוגש אותו? בין 130. מעט מאוד פעמים כתוב שמישהו בא ושואל אותו בין כמה אתה, אלא אם כן זה משרד הפנים, אבל זה פרעו. ופרעו ניגש ושואל אותו כמה ימי שני חייך, והוא עונה רק לפני כמה פסוקים 130, וכתוב פה שהוא חי 17 שנה, ואפילו אני, קבוצה ג' בקושי במתמטיקה, זוכר ש-130 ועוד 17 זה 147. אז את החשבון המסובך הזה, יכולתי לדעת אפילו אני לבד. אז ה-17 ודאי מיותר, או ה-147, 147, אני מבין, יש סיכומי שנים. אז בשביל מה בא ה-17? וסתם הענה כללי, ויקרבו ימי ישראל למות, זאת צריכה להיות הכותרת של הפרשה. כי הפרשה עוסקת בהכנות למיטתו של יעקב, במיטתו, בברכות שלפני, ובקבורתו. הפרשה לא עוסקת בויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, היא לא מדברת מילה אחת על 17 השנים הללו. היא מדרגת על כל 17 השנים הללו ולא עוסקת בזה מילה. מה כן היה ב-17 השנים הללו? זה כתוב בסוף פרשת ויגש. שם בפרק ממזיין כתוב ויחלקל יוסף את אבי ואת אחיו לחם לפי עטף, ושם כתוב בפסוק החותם את פרשת ויגש, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, ויחי היה צריך להופיע שם. אגב, לעניות דעתי, הסיבה הראשונה שהפרשה סתומה, כי זה פסוק המשך. אין בכלל הפסקה, זה יותר שייך לסיום הפרשה הקודמת. כי בכלל לא מדובר על 17 השנים באות אחת בכל הפרשה. הפרשה בעצם מתחילה בויקרבו ישראל למות, ימי ישראל למות, ועכשיו מה קורה? משאיר את זה לאוויר, זה מעניין מאוד. בעל התורים אגב אומר, הערה מעניינת מאוד על ויחי יעקב 17 שנה. בעל התורים אומר, למה מופיע העניין הזה של 17 שנה? ובעל התורים אומר, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, זה בא להבדיל את חייו של יעקב במצרים מ-130 השנים הראשונות. קשה לשמוע את הדברים. אומר בעל התורים, אלה 17 השנים הראשונות שהוא חי. ויחי 17 שנה. אני יודע ש-130 ועוד 17 זה 147, אבל הוא חי 17 שנה, את זה צריך לדעת. הוא חי בשלווה, הוא חי בשלווה 17 שנה. עד 130 הוא הגדיר לפרעה רק בפרק הקודם, מעט ורעים היו ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי גורם. ובאוויר אני רק משאיר פתוח. זה לא נורא, זאת אומרת, 17 השנים שעליהם נאמר ויחי, וזה כבר נאמר בפרשה הקודמת, ותחי רוח יעקב אביהם, החזרה אל הנבואה, הבקשה לגלות את הקץ, האגידה אתכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, כל זה רק כשמגיעים אל הממתת שערי תומאל. זה היה נורא, דבר מרתק. משאיר את זה פתוח. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי. וכאן אני רוצה להתמקד במה שהזכרתם לפני שנייה. ועשית עמדי חסד ואמת על נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי ומצאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. ויאמר אנוכי אעשה כדבריך, ויאמר ישבעה לי וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. סוף פרשה. ויחי אמנם התחיל כפרשה סתומה, אבל כאן יש פרשה חדשה. ובאמת הנושא הוא חדש. וזו הערה מאוד נכונה. והיא אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, זה בכלל לא באותו זמן. יותר מזה, כשכתוב אחרי במקרא, זה לא סמוך. אחר זה סמוך. והיא אחר הדברים האלה, זו הערה יסודית של רש"י לאורך כל ספר מראשית. אחר הדברים האלה היה הדבר. אבל אחרי זה לא סמוך, זה לא קשור אחד לשני. גם אם זה בצמידות זמן כזאת או אחרת, זה שיחה אחרת, זה אירוע אחר. זאת אומרת שבאירוע הראשון, יעקב לא דיבר עם יוסף על העניין של קבורת רחל. זאת הייתה הערה שנאמרה פה והיא אמיתית מאוד. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו אמו את מנשה ואת אפרים, ועכשיו הנושא הוא מנשה ואפרים. עוד לא הברכה למנשה ואפרים, אלא העברה למנשה ואפרים את היכולת, או לא את היכולת, אלא את היותם שניים מהשבטים. נכון? ואז כתוב, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם. חבוד, עד בואי אליך מצרים עלי הם אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, זאת אומרת אפרים ומנשה כמותם כמו כל השבטים, כי ראובן ושמעון, ומי שיוולד אחריהם כבר נחשב לדור הבא, לדור של הנכדים. טוב, הבנתי. ועכשיו, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. וכאן שואלים המפרשים, שאלה מאוד מאוד נכונה, אם כדבריך רש"י, זה בא לסיים את העניין של יש בליבך עליי מין תרעומת כזאת, יש בליבך עליי על שאני אומר לך להוליך למערת המכפילה, איפה זה היה צריך להופיע ואני בבואי מפדן? בשיחה הראשונה, ולא בשיחה השנייה שבאה אחר כך כאירוע נפרד. שאלה נכונה, אמיתית מאוד, כל הפשטנים נוגעים לזה פה במקום יד. ואחרי ואני בבואי מפדן כדי להראות לנו שלא סיימנו, מופיע מיד. וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו בני הם, והנושא הוא עכשיו אפרים ומנשה, וזה ממשיך בשני. כלומר, העברת התפקיד של אפרים ומנשה לשבטים בתוך 12 השבטים, וההמשך הוא אפרים ומנשה, וכאילו כל הנושא של ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, נמצא באמצע פרשת אפרים ומנשה בכלל. ובכלל לא בסיפור של מערת המכפלה. אבל אם זה קשור לאפרים ומנשה, זה לגמרי לא מובן מה זה עושה פה. עד כאן ראייה כולל. אני רוצה להתחיל את הדברים מהתייחסות לסוגיה שבה פתח. קשה לנו לקבל את המחשבה הזאת שיעקב חושד ביוסף שתהיה לו תרעומת, ובגלל החשד שלו שתהיה לו תרעומת הוא לא ימלא את ה... שבועה, במיוחד אחרי שראינו שזה מחולק לשתי פרשיות, הוא הרי כבר נשבע. אז מה אתה בכלל חושש עכשיו? אלא זה לא חשש, אז מה זה כן, אז למה זה מופיע עכשיו? אז למה זה לא הופיע? והשאלה הראשונה ששאלנו, מה הביא את גדול הפשטנים? אני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא, ראש הפשטנים כפי שנקרא רש"י, לברוח פה מהפשט לכאורה, מכל האפשרויות הפשוטות, ולבחור בעל פי הדיבור כבר פי השם. ומה זה עושה באמצע הפרשה של אפרים ומנשה. שמובא פה בחסידות הוא דבר שהוא מדהים בפירוש שלו. כבר ראינו שבכל הדפוסים המדויקים שלפנינו המילה תרעומת לא מופיעה. ואכן, כך מביא הרבי בפירושו לדברים, יעקב לא חושש משום תרעומת של יוסף. אילו הוא היה חושש מזה, זה היה מובא בכלל בחלק הראשון. עד רבה. כיוון שיעקב יודע בדיוק בדיוק מי הוא יוסף ומהי גדולתו של יוסף ומהי קדושתו של יוסף, הוא מרגיש שיש ליוסף רק כאב אחד, לא קנאה, כאב אחד. עכשיו אבא, כשגם אתה תלך ויקבר את המכפלה, וכמו שאתה תגדיר בעצמך את המערה, שמה קובר אברהם ושרה אשתו, שמה קובר יצחק ורבקה אשתו, שמה קברתי את לאה ועכשיו יאמר ואת יעקב, ושמה זאת מערת המכפלה שעליה תספר לנו בפרשת ויחי על גדולתה וקדושתה. אתם זוכרים שדיברנו על 10 בני חטא, ואיך הפעם העשירית של בני חטא מופיעה דווקא בפרשת ויחי, ומהי מעלת מערת המכפלה, ולאיזה מדרגות אפשר להגיע ממערת המכפלה, ושזוהי המערה שהיא מערה שכפולה, כי היא של אדם וחווה, ואותה תאב אליה מתאבי אברהם, וזה המקום שממנו. רק דבר אחד רוצה יוסף להבין. ודאי שאת אמא קברת במקום שצריך היה לקבור. אין שום דיון. כי אתה אבא ודאי זה שאהב את אמא יותר מכל אחד בעולם. הרי על זה אני שילמתי את כל המחירים שלי. אני אקטון את הפסים. כשהוא אומר ואני בבואי מפדן, הוא אומר מתה עליי רחל. אתם יודעים מה חז"ל לומדים דווקא מהפסוק הזה? מתה עליי רחל. מכאן שאין אישה מתה אלא לבעלה. אין איש מת אלא לאשתו ואין אישה מתה אלא לבעלה. ובמקום אומר המהרש"א, אין אישה מתה אלא לבעלה, והיא הרי הייתה אשתו. היא הייתה עקרת הבית. היא הייתה עיקרו של בית. ולכן הוא אומר, ואני בבואי מפדן מתה עליי. לא היה ליוסף שאלות. אבל יוסף רק רוצה להבין דבר אחד בגדולתו, בצדקותו. אמא לא נקברה במערת המכפלה. כלומר, את הזכות הזאת, את הייחוד הזה, את הקדושה הזאת של מערת המכפלה, לזה אמא לא זכתה. זו לא שאלה בכלל. ועוד הרבה לפני השאלה בא יעקב ואומר לו, אני רוצה להגיד לך, למה אמא קבורה בדרך? ואל תחשוב שזה מאיזושהי סיבה טכנית. כי עוד כברת ארץ היה לבוא אפרתה, ולא היו בעיות של מזג אוויר, רש"י. תראו מה זה הפשטן הגדול. ולא בגלל שהיו ילדים, ולא בגלל המקנה, ואפילו לא בגלל הסיבה המאוד רגשית ויפה של ספורנו, שכל כך כל כך היה קשה לי אפילו לעסוק בקבורתה. אל תקנה את זה, אומר יעקב ויוסף. אל תקנה את הפשטנים האלה. יעקב אומר ליוסף, תלמד רש"י, עזוב. אני אגיד לך למה קברתי עכשיו. הגיע הזמן פעם שאני אספר לך מזו אמא שלך. כי הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את זה, כי לרחל יש תפקיד. התפקיד שלה הוא לעזור לבניה. כי היא עקרת הבית. כי היא מה מרוחל. וכל עולמה הוא לעזור לבניה. אילו הייתה אמא נשאלת, איפה את רוצה להיקבר? במקום הקדושה הגדולה במערת המכפלה עם אברהם ושרה ויצחק ורבקה ויעקב אישך, היא הייתה עונה רק דבר אחד. איפה הילדים צריכים אותי? אני במקום שבו אני אעזור לילדיי. יעקב רואה את אפרים ומנשה בדיבור השני מגיעים. הוא מסתכל ועוד רגע הוא גם ישאל מי אלה ואומר ככם נא אליי ואברכם. והוא הולך להפוך את אפרים ומנשה לנכדים היחידים מכל 12 רבנים שיזכו למעמד של ראובן ושמעון. הם הנכדים היחידים שלא נולדו בשתילה. הם לא נולדו בבית ספרנו. הם נולדו כילדי המשנה למלך על מרכבת המשנה במצרים על כל מה שהיא אומרת. 70 נפש עוד לא ירדו למצרים. שם הם גדלו. והוא רואה את אפרים ומנשה ואומר, אפרים ומנשה הם לא רק שבטים, הם השבטים עצמם, הם לא ההמשך, הם לא נכדים. אז הוא אומר לו, אני רואה את אפרים ומנשה, וכשאני רואה את אפרים ומנשה אני רוצה לספר לך משהו על אמא. הגיע הזמן שאסביר לך מי הייתה רחל. עליי. עקרת הבית. אתה יודע מה אמר לי הקדוש ברוך הוא? את רחל, את עיקר הבית, לא לוקחים למערת המכפלה. אותי תקבור במערת המכפלה. שם במערת המכפלה מופיעה קדושה שהייתי קורא לה הקדושה הגלויה. הקדושה הגדולה של החיבור אל האבות, של הקודש, של כל הדברים הגדולים ביותר שיכולים להיות. חברון. אבל את אמא, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, את אמא קוברים על שם פעולתה. אתה יודע מה הייתה פעולתה של אמא כל הזמן? ומה הייתה פעולתה בקבורה עצמה? אתה יודע מהי הפעולה שלה? הפעולה שלה זה ושבו בנים לגבולם. על איזה בנים היא מדברת שהולכים בגלות? המושג בנים בגלות הוא גם מושג פיזי, בנים בגלות. אבל המושג בנים בגלות הוא מושג הרבה יותר עמוק. בנים בגלות. בנים שגולים ונידחים ורחוקים. בנים בגלות. בנים שנמצאים במציאות כזאת שהם כל כך רחוקים. והדיבור שציווה אותי אמר לי שאת אמא שלך, את רחל, את עיקר הבית שלי, את עקרת הבית, וכאן נותן יעקב ליוסף שיעור על מה זה האימהות, על מה זה עקרת הבית, על מה זה רחל ומה זה יעקב. שאת עקרת הבית, הנחת הגדולה ביותר שלה, הקדושה הגדולה ביותר שלה, העבודה, הפעולה הגדולה ביותר שלה, תעשה מהדרך. ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, רגע לבית לחם, ועוד טיפ טיפה לחברון, ויתגרה שם על פי הדיבור בדרך אפרתה היא בית לחם. זאת אמא שלך. אותי תקבור במערה. כמו אברהם ושרה ויצחק ורבקה. אבל תבין מה זה אמא של מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. תלמד מה זה אמא של הדרך. ואם אתה רוצה לשאול מאיפה באמת הצלחת להמשיך את אפרים ומנשה האלה שגדלים במצרים והם הראויים להיות שני שבטים, זה מסבתא שלהם. זה האמא הזאת. לכן זה מופיע בתוך סיפור אפרים ומנשה ולא בכלל בתוך סיפור הקבורה. זה הרי פלא מופלא איך יכול להיות שאפרים ומנשה כראובן ושמעון ושום השפעה במצרים? לא קרה במצרים כלום? לא קרה במצרים כלום. אדרבה, אפרים ומנשה זה הפרני אלוקים בארץ עוני. הם הגילוי של האור הכי גדול שאפשר להגיע אליו דווקא מתוך הכי חושך. אתה יודע, כשאני רואה אותך יוסף ורואה את בניך, אני רואה את אמא שלך. כי הרי מה הסיפור שלך? הסיפור שלך הוא הדרך. הסיפור שלך הוא מצרים. מאיפה ירק זה חי? איך אפשר לשרוד? איך יכול להיות? איך אפשר לעבור את כל מה שעברת במצרים ולהגיד אני יוסף? איך אפשר להיות הוא יוסף בצדקו? זה הכל אמא שלך. אתה מבין מה זה עיקרו של בית? כשרבי מסיים את זה אגב, הוא מאיר הערה מדהימה. אתם יודעים מה ההבדל בין אבא לאמא? יהדות קובעים על פי אמא. ושבט לפי אבא. בני ראובן למשפחותם, והשבט הולך על פי האבא. אבל אם אתה יהודי או לא, זה הולך על פי האמא. תשמעו הסבר מדהים. להיות יהודי, אני רוצה לקרוא את זה מהמילים, תלוי בזה שהוא חלק אלוקה ממעל ממש. אתם יודעים מה פירוש חלק אלוקה ממעל ממש? למעלה מהתחלקות לפרטים. אלוקות זה לא ראובן, שמעון, לוי. באמת. זה חלק אלוקה ממעל ממש. ואילו החילוקים, כהן, לוי, ישראל, שהן דרגות שונות בגילוי של הקדושה, זה תלוי באיש. כי עבודת השם של האיש היא בענייני קדושה גלויה. רבי אומר, בת מלך כל כבודה פנימה. אז האיש מצווה ביציאה לשוק ובפרנסה, והאיש גם מצווה בלימוד תורה וב... רבי, יש ניתוח מדהים. ואז גם הוא שמח בחלקו. הוא עוסק בדברים של קודש. הוא חוזר מהשיעור עם הרבה וורטים. הוא עוסק בקדושה. הגלויה. אבל השמחה הזו בחלקו גם יכולה קצת לנפח את האגו. כי הוא שמח בחלקו. שנים שהגמרא חיכתה למישהו שיגיד את הפשט הנכון עד שבא. דורות שהמתינו עד הופעתי. ועכשיו, אני, זה בשם שמיים, הסכנות מוכרות. ואגב, הסכנות העורבות לקדושה הגלויה בבית המדרש הן לא קטנות מהסכנות לקדושה הגלויה בשוק, אם לא גדולות יותר. אמא באותו זמן בבית. היא מתעסקת באמת ב... נו. סיפר לי פעם יהודי שיש לו איזה דיון גדול בבית, בינו לבין אשתו, ופחדתי שהוא שואל אותי מה לעשות, והוא הרגיע אותי פתאום, הוא אומר, והוא הלך לצדיק מסוים. וצדיק אמיתי, שנוחו עדן כבר. ואמר לו הצדיק את המילים הבאות, הוא נהיה יותר צדיק ממנה, בעברית. ואמר לו הצדיק איזה משפט שתופס אותי מאוד. הוא אמר לו, אתה צודק. ואני חשבתי שהוא ממשיך את הבדיחה הידועה, אתה צודק, ואת צודקת, וגם את צודקת. לא, 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 לא. זה שתיים. הוא אמר לו, אתה הצודק. אשתך הצדיקה. לך הביתה. כך ציטט לי. אתה הצודק. אין ספק בכלל. ואשתך הצדיקה. לך הביתה. אתם מבינים את ההבדל בין קדושה נסתרת לקדושה גלויה? אותי תקבור במערת המכפלה. אמא תמונה בדרך. אמא היא עקרת הבית, שהדבר היחיד שצריכה לעשות זה לעזור לבניה, והיא שואלת איך. אבל היית בריאה שהיא רוצה לעזור לבניה, זה מה שהיא רוצה לעשות עכשיו. לכן לא יכולתי להביא אותה. לכן זה מופיע באמצע אפרים ומנשה. לכן בוחר בזה רשי בתור הפשט. כי לא ייתכן שהפשט הוא שפותה תרעומת ממתין איתה יעקב עשרות שנים ואף פעם זה לא עולה. ולא ייתכן שיוסף מתנה אפילו באופן פנימי באיזו קנאה כזאת או משהו כמו יוסף שמול אחיו, מול אביו אין כלום, רק... ולכן על פי הדיבור הוא כל כך פלאי במה ששאלנו, ומה אם יש שכר לפעולתך, למה לא יש תקווה לאחריתך? זה הפעולה וזה השכר. מה ששווים בנים לגבולם זה ודאי בגלל זכות האבות ומערת המכפלה וקדושת האבות, אבל זה קודם כל בזכות אמא הנסתרת שבדרך, שמוכנה להסתתר כל הזמן, שמאז הפגישה הראשונה איתה היא רק בדרך. בדרך פוגש יעקב את רחל. בדרך קובר יעקב את רחל. בדרך שמה מלמטה, בלי שאף אחד רואה, היא מעבירה את הכוחות אליה. תמתי תמיד, כולנו מתפעלים מזה שהיא מסרה את הסימנים לרחל. ללאה. תסלחו לי על שאלת תם. מה יש להתפעל כל כך? את אוהבת את יעקב? או-הו. אז איך את עושה את זה ליעקב? הוא לא אוהב את זה. מה זה הצדקות הזאת? היא מסרה את הסימנים ללאה, אבל יעקב לא רוצה את לאה. אז היא מוכנה להיות שדה כס ולחיות בתור צרתה והכל ויעקב. לא תופסים? רחל מבינה שעכשיו זה תפקידו של יעקב בעולם, להביא לעולם אותנו דרך לאה ודרך רחל. ומרגע זה ואילך, כשאנחנו אומרים על רחל האם ורחל מבכה על בניה, בניה זה ראובן ושמעון ולוי ויהודה, כי כולם בניה. בניה של רחל שהולכים לומר לרחל, מנעי קולך מבכי, זה עשרת השבטים הגולים אצל נבוזרדן. זה לא בנימין, זה יהודה עם שני השבטים. זה על פי הדיבור של רחל. כשחושבים על הפסוק הזה, כל הפרשה מקבלת תפנית. שאלנו איך ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, האם זה לא מזעזע, האם זה לא נורא? השאלה הזו אגב שאל כך מסופר הצמח צדק שהיה ילד קטן את סבו. את בעל התניה, את האדמור הזקן, הוא נכנס כילד קטן ושאל אותו איך יכול להיות שרק כשמגיעים לימדו אותו בגן את הבעל התורים שהזכרתי מקודם, שויחי יעקב, למה כתוב 17 שנה, הרי זה יוצא 130 ו-147, כי ה-17 שנים האלה היו שנות חייו. ואז הוא בא, הילד, הצדיק, והוא בא ושאל את סבא איך יכול להיות שבמקום ההוא שם, בערבת הארץ, במקום הכי נורא, שם יעקב מגיע לחייו. סבא ענה לו תשובה שהיא כוללת הכל, אבל אני רוצה לנתח אותה עוד שנייה. התשובה שסבא ענה לו זה אם אתה מגיע לערבת הארץ ולפני כן שלחת את יהודה להתקין בית תלמוד, אז אפשר לחיות. אתם יודעים מה נדמה לי הביאור של זה? יודעים מי זה יעקב? יעקב בגיל 130, בגיל 130, מגיע לבאר שבע. בגיל 130. ועכשיו בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, בוא נסביר לך מה קורה. אתה יורד למצרים. מה שאבא אמר זה שנתיים, מה שיוסף שלח לך זה שנתיים בקרב הארץ, רעב, חריש, קציר, זה הכל נחמד מאוד, אבל אני אסביר לך קצת יותר לכמה זמן אתה בערך הולך, לכן אל תדאג פה עכשיו לכרטיס חזור. לגוי גדול השמחה שם. ממש מרגיע, נכון? אל תירא מירדה מצרימה, אל תירא, זה בסדר גמור. מה שהוא אומר, אל תירא מירדה מצרימה, שהיה מייצר על שנזקק לרדת לחוץ על הארץ. לא צריך לייצר על זה, ועוד איך צריך לייצר על זה. מה זה אל תירא? עוד שנייה. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. כשהוא רואה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם, הוא כבר מתחיל להבין את זה. ואז ותחי רוח יעקב אביהם. ואז הוא חי. אתם יודעים מה הפשט של זה? זה קשה מאוד, אבל זה עמוק כל כך. 130. אני לא מכיר מישהו בן 13 שמסוגל לעשות את זה. ואם ליהודי בן 130, שבנה עולמות שלמים, שתוכניתו הברורה הייתה, ביקש יעקב להישב בשלווה, שראה את הגאולה מונחת כבר כאן. שעד לפני שנייה כשיוסף אמר לו לבוא והוא אמר עוד יוסף חי והוא בטח שאל בבטן אז למה הוא לא בא הנה? אז הסבירו לו שהוא לא יכול לצאת ממצרים. אז הוא אמר טוב נקפוץ נחזור אני יודע מה נעשה שבועיים שבוע. ועכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו אתה זוכר את גרי יזרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה ואחרי כן יצאו. אז התפקיד שלך עכשיו הוא לרדת עד מנתת שערי תומעה ולהוביל אותנו בשלשלאות של ברזל כלשון חזל לתוך ערבת הארץ ואנוכי ירד עמך. הגיעו בנפשכם רופא שמגיע אל אדם והורס לו את כל תוכניות חייו. משבר שמגיע לאדם שמשנה לו את כל התוכניות. אין תפקידים שהוא ירצה שהוא יכול להמשיך לו. איזה שבר. הכל משתנה באחת. ואומר לו הרופא, וזה תפקידך. ואנוכי ירד עמך. ויעקב אומר, ותהיה איתי. ואנוכי ירד עמך. ואנוכי יעלך גם עלו. ויוסף ישית ידו על עיניך. זה התפקיד שלי. ותחי רוח יעקב. אתה יכול להיות במקום המופלא ביותר, הרי בשנים שהוא חי לפני כן בארץ ישראל, ותוך כדי השנים הכל קיים, אבל אתה לא קיים ברוח נבואה בכלל, הכל מסתלק. כי אתה עוד לא נמצא בתפקיד שיועדו לך. לפעמים יהודים מבקשים ברכה מיהודים, ויש כל מיני ברכות, שמחה וכסף ואושר ובנים, ובאמת, זה הכל ברכות גדולות. אני חושב שהברכה הגדולה ביותר בעולם היא שתהיה שלם, שתמלא את תפקידך. שזה יהיה בשמחה ואושר ובשלווה ובנכסים. כן, זה, שהתפקיד הזה יתמלא בכל הדברים האלה, אבל שתהיה סיבה למה הנשמה הקדושה הזו ירדה. שתהיה סיבה למה האורות האלה נכנסו לכלי הזה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, היה צריך אולי להיות כמו שאמרנו בהתחלה בסיום פרשת ויגש. אבל אתם יודעים מהי פרשת ויחי? פרשת ויחי היא יעקב נותן לכל אחד מאיתנו את תפקידו. אז אתם יודעים מה הכותרת ליעקב נותן לכל אחד את תפקידו? איך יעקב מילא את תפקידו כשבגיל 130 הוא התחיל את חייו מחדש. חייו מתחילים מחדש עכשיו. ביקש להישב בשלווה, בית אל, חברון, שכם, הכל אמת. ועכשיו אומר הקדוש ברוך הוא לגוי גדול השמחה שם. אל תירא מרדה מצרימה, לא כתוב שם בשום מקום, אין דבר שאתה צריך לרדת לחוץ על הארץ. צאו להגיד בכל רם, אולי כן מותר להגיד. אוי ואבוי, יהודי שמרגיש לחוץ על הארץ, שאין דבר שהוא לחוץ על הארץ. זה הרבה מאוד פעמים סימן שזה כבר לא כל כך הפיך. ודאי שאתה צריך לירא ולהצר על זה שאתה נזקק להיות בחוץ על הארץ. אתם יודעים ממה אל תירא? אל תירא מהשאלה האם אני יכול לעמוד בחושך הזה. אתה יכול לעמוד בחושך הזה, כי אנוכי ירד ממך מצרים. תיצר על זה שבכלל יש צורך בעולם בגלות הזאת. לא במילים, בסיסמאות, תיצר על זה כל שנייה. כל שנייה. אל תייצר כל מיני ירושלים דליטה וירושלים דמוקלים. אל תייצר מילים כאלה. תצר על זה, תצר על זה, תכאב את זה. אל תצר על זה שאתה צריך להיות בחושך. כי אתה יש לך כוח להיות בחושך. תצר על זה שיש צורך בחושך הזה. אבל אל תירא מזה שאתה צריך לעשות את זה. כי אם אתה צריך לעשות את זה, סימן שהקדוש ברוך הוא נתן לך כוח לעשות את זה. אתה זוכר שהמלאך נאבק בך והמסקנה הייתה כבוד המלאך. אז מה אם אתה אומר שאתה מלאך? ישראל זה אל שורר בקרבו וזה לא רלוונטי המלאך? אתה יודע מה באת עכשיו לגלות לנו? שגם מצרים לא רלוונטי. שגם אמתת שערי תומה לא רלוונטי. מי נותן לזה את הכוח? רחל מהדרך. רחל מהדרך שרואה בנים גולים. והדיבור אומר, היא לא למערה. היא צריכה להמשיך להחליף לנו את החיתולים שלנו. היא צריכה להמשיך לעסוק בלכלוך שלנו. היא צריכה להמשיך לעזור לבניה. זה מה שהיא רוצה. היא לא רוצה ללכת למערה. היא רוצה שאתה יעקב תלך לבית המדרש. היא רוצה לעזור לבניה. בפרשה מופלאה. אפרים ומנשה הם העדות להמשכיות הזאת. הם העדות לכוח האדיר הזה. והפרשה הזאת שכאילו הייתה אמורה להתחיל בויקרבו ימי ישראל, היא סתומה. ובזה אני רוצה לעמוד. אין עוד פרשה סתומה בתורה. ומהמוזיקה של רשי אנחנו מרגישים מיד שפרשה סתומה, לכל מי שלא זוכר, כשתפתחו ספר תורה זה בולט. כשמקביעים את הספר כולם רואים את זה מיד. אין שם תיבות, אין שם פער. ומיד רשי נותן לנו בתחושה שלו מיד להבין שפרשה סתומה זה לא דבר טוב. נסתמו עיניהם בליבם, שיעבוד. זה לא מדהים שהפרשה היחידה הסתומה נקראת ויחי? זה לא מדהים שהסתימה נמצאת בין המילים ויפרו וירבו מאוד לויחי, שם הסתימה? זאת הסימה היחידה בפרשות של כל התורה. זה השילוב. אם אינך חש את הצרות ואת השיעבוד, ואתה לא מייצר על זה שאתה נזקק להיות בגלות, אתה לא מבין שהפרשה סתימה. אבל אם אינך מבין שהסתימה הגדולה ביותר והחושך הגדול ביותר, הם רק העדות לאלוקות שהולכת איתך ומביאה אותך עד לחושך הכי תחתון כדי להאיר את האור מלמטה למטה למטה. אתה לא מבין שבהכי סתום זה הכי ויחי. ויפרו וירבו מאוד ויחי סתום. החיבור הזה הוא ההקדמה להאספו, יקבצו ואגידה אתכם את התפקידים שלכם. ולכל אחד מכם יש את התפקיד שלו. לכל אחד יש לו את הכוח לעמוד בתפקיד שלו. וכל זה יופיע רק אחרי שיקרא יעקב ליוסף. ולפני שהוא יגיד לו את תפקידו, הוא יגיד לו, ואני נותן לך את הכוח למלא גם את התפקיד הזה. הרי אתה הולך עכשיו לפרעה לבקש ממנו את הבקשה, אולי היחידה הלא אפשרית שיכולה עוד להיות במצרים. עובדה שיוסף שולח שליחים לבקשה הזו. עובדה שצריך להשביע אותו. אבל אני נותן לך את הכוח בהשבעה אותך. יש מהמפרשים שאומרים וישתחו ישראל על ראש המיטה, כך מסתיים החלק הזה, וישתחו ישראל על ראש המיטה, אז רשי אומר תעלה באדמי סגיגלה. גם מי שהוא שואל, הוא לא מלך החיות, אבל כשהוא מולך תיקוד לפניו, ואז הוא ממשיך וישתחו ישראל על ראש המיטה, כי הוא נהג בו מלכות והשתחווה. אבל כדי שזה לא ייראה השתחוויה ליוסף, אז הוא הסב פניו אל ראש המיטה. כך אומר רשי. לא הבנתי, אז מה המשחק? אז בשביל מה? אז יש מהמפרשים שאומרים שיוסף לא היה נותן לו להשתחוות לו, כי זה כיבוד אב. אז אם הוא לא נותן לך להשתחוות, אז מה הרווקת אם תשתחוויית לו בראש המיטה? הרי בראש המיטה אומרים שם חזל, זה השכינה. השכינה שורה בראש המיטה. חסידות מוסבר דבר מדהים. תעלה בעידני סגיד לי, זה נשמע לנו חיה השפלה כזאת, שואל, עושה מעצמו מלך. אני באמת חושב שזה יתכוון כאן עכשיו יעקב. שואל הוא לא רק, שואל הוא גם הפיקח שבחיות. יעקב אומר לי, יוסף, אני יודע, אני הולך עכשיו להטיל עליך מטלה הקשה מאוד. טכני, איך הולכים לפרעה ואומרים לו, תשמע, תודה רבה על 17 השנים האחרונות. ותודה רבה גם על השנים הבאות שאני הולך להישאר פה המשנה למלך. אבל יעקב, שכל הברכות בעולם והכל הכל הכל בעצם בכלל לא קשור לכאן, הוא קשור, זה לא פשוט. במצרים חז"ל אומרים אי אפשר היה להוציא עגלה, אי אפשר היה להוציא, זה בכלל לא פשוט. יעקב נותן ליוסף את הכוח לעשות את זה. כשהוא משתחווה לו, כתוב בספרים, הוא אומר לו, אני נותן לך את הכוח להיות מלך. ועכשיו אתה תגיע אליו כאחד שיעקב השתחווה לו. ולכן יהיה לך כוח לבוא אל פרעה. אני יודע שאתה יודע שאני לא משתחווה לך. אבל אני משתחווה לך. ולכן לך יהיה כוח לבוא. וכשאני נותן לאפרים ומנשה את הכוח להיות שבטים, זה מפני שלכל אחד מאיתנו יש את הכוח למקום שהוא הגיע אליו, משם להעלות את הכל. ולכל אחד מהשבטים יש את הכוח הזה. וכל אחד מהשבטים צריך לדעת שלכל השבטים יש את הכוח הזה. אתם יודעים איך הברכות מסתיימות? במשפט, איש אשר כברכתו בירך אותם. בעיה בעברית. היה צריך להיות איש אשר כברכתו בירך אותו. אתם יודעים מה פשט איש אשר כברכתו בירך אותם? שגם נפתלי יהיה בו את הכוח הזה, הלא דומיננטי שיש ביהודה, והוא ידע שזה של יהודה, והוא יקים בכוחו. וגם יהודה בכוחו של נפתלי. ושגם אני אאמין בך, וגם אתה תאמין בי. והוויחי יתחיל, כשאתה תבין שאנוכי יורד עמך, שאנוכי הלכה גם עלו, ושיוסף, שיוסף הצדיק, זה שלוקח משה את עצמותיו איתו 40 שנה, זה שהפרשה מסתיימת, ובזה אנחנו נסיים במילים הכי פחות, הכי פחות מייד אין ישראל שיכול להיות. פרשת ויחי בספר בראשית, מישהו פעם אמר לי, חוץ מהפסוק האחרון זה הדבר הכי יפה, שם ירחם. אתם יודעים איך זה מסתיים? ויחנתו אותו וישם בארון, ועוד אחרי זה חזק, חזק ונתחזק. קודם כל זה כל כך לא יהודי, ויחנתו אותו, וישם בארון, במצרים, יחי. אתם יודעים מה העומק? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אם אני יכול לבוא מצרימה ולהישאר בני ישראל, זה כי יוסף שם, בארון במצרים, מתפלל עליי. כמו רחל, בדרך. יש את צדיקי הדרך, שקבורים בדרך, ונותנים לי את הכוח להישאר בני ישראל גם כאשר אנחנו באים מצרים. אפרים ומנשה הם העדות. ואני ידעתי שיש בלבך עליי, אבל על פי הדיבור קברתיה, כדי שתעזור לבניה. ועל זה אומר הנביא, יש שכר לפעולתך, ושבו גם הבנים הגולים לגבולם. לגבולם קרי, לכוח שלהם למלא את גבולם, למלא את עניינם, למלא את תפקידם. פרשה סתומה, שכל עניינה ויחי, וכל סיומו של ספר בראשית, נמצא בעצם בתוך הפרשייה הזאת. ערב טוב ומבורך. ביקשו לי עוד בקשה אחת, אז אני אגנור לשנייה אחת. בעזרת השם יתברך, נכון, זה הדבר היחיד שהייתי צריך להודיע עליו. והדברים, בעזרת השם יתברך, נכון, פעם זה לגברים. וגם נעשה את זה עוד פעם מסביב לכפדה לטבת, מסביב לכפדה לטבת, למי ששאלו, בכפדה לטבת, זה יום ההסתלקות, יום ההילולה של האדמור הזקן, של בעל התניה. ומסביב לכפדה לטבת, לא מתרגל, אני נוסע ו... אני מצטרף למי שמצטרף בשמחה. באתר יש את הפרטים. הנסיעה היא ביום שני, מה התאריך למניינם של הגויים? התאריך הוא כ"ב טבת, נדמה לי שזה 16. 11 ו-12. 16 זה, לא יודע. אז היציאה היא בעצם לשלושה ימים. ביום הראשון זה להגיע לאומן, לרביצ'ה, ואחרי זה יומיים באוהל של אדמו"ר הזקן, באמת בלימוד. בלימוד, בהתוועדות, בתפילות. וחזרה לכאן, בעזרת השם, כבר ביום חמישי. אז מי שרוצים את הפרטים של זה, מי ששאלו על זה, זה מופיע איפה, איך, באתר, בסדר? או שישאלו בטלפון או משהו כזה. חשוב שנדע מהר, כדי שנדע כמה אנשים מצטרפים לעניין הזה. אז בשורות טובות, ערב טוב ומבורך.